דף נ"ד עמוד ב', 15 שורות מלמטה, אומרת הגמרא גופה. גופה, שנינו לעיל, אמר רבי שמעון בן לוי, על הקדש ראשון מוסיף חומש. אם אדם פודה הקדש ראשון הוא מוסיף חומש, ועל הקדש שני, על בדיית הקדש שני, אין מוסיף חומש. זאת אומרת, מה שהוקדש בקדושת פה, קדושה ראשונה שנעשה על ידי פיו, שהוא הביא את הקדושה, יש הזה פדיון, ואם הוא פודה את ההקדש על עצמו, אז זה אומרת התורה, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך. אבל אם זה לא דבר שנעשה על ידי פיו, אלא זה הקדש שני, זה כבר תמורת ההקדש, שמה באמת, גם אם הוא פודה הקדש שלו, לא מוסיף חומש. אומרת על זה הגמרא, מה רבה? מה הייתה עמד רבשוע בלוי שלא מוסיפים חומש? בבדיעת הקדש שני, דאמר קרב אם המקדיש יגל את ביתו, מדייק את הגמרא, המקדיש מוסיף חומש, ולא המדפיס. דהיינו שרק בהקדש ראשון שבא לו קדושה מחמת עצמו, אז מוסיף חומש. אבל אם אדם פודה חפץ שהתפיס בו קדושה והוא בדיעת הקדש אחר, בזה הוא לא מוסיף חומש. עוד נאמר לנו בענייני הקדש שני, תן איתן הקמי דרבי אלעזר, שנה שונה הברייתות לפני רבי אלעזר, כתוב בפסוק, ואם בבהמה הטמאה הוא פדה בערכך ויסף חמישיתו עליו וכו'. כתוב פה שאדם שפודה בהמת מאה מרשות הקדש מוסיף חומש על פדיונה. מדייקת הגמרא, מה בהמת מאה? מיוחדת. במה היא מיוחדת? שתחילתה הקדש, זאת אומרת היא הקדש ראשון, הוא לא התפיס אותה עבור פדיעת הקדש אחר. והגמרא בהמשך תברר מי אומר שבאמת בהמת מאה זה הקדש ראשון. אולי זה הקדש שני, זאת אומרת שאדם התפיס אותה עבור פדיעת חפץ אחר, הקדיש שולחן, ופדה את זה על ידי בהמת מאה. אבל זה כרגע מבואר, מה בהמת מאה מיוחדת שתחילתה הקדש? זה כולה לשמיים, אין לה בעלים שום חלק בה, זה הכל שייך להקדש, לא כמו בקורבנות למשל שהבשר נאכל לבעלים, אלא כולה לשמיים, אף כל דבר שתחילתה הקדש, וכולה לשמיים, מועלים בה. זה נדרש ממה שכתוב בפסוק, ואם בא בהמה טמאה, ולכאורה היה צריך להיות כתוב, ואם בהמה טמאה. למה כתוב בא בהמה? לומר שדין הוספת חומש נאמר רק לגבי בדיעת הקדשות, שהם כבהמה טמאה. כרגע, הגמרא סוברת שהכוונה בזה למעילה ממש. למעשה אחרי זה יבואר שאי אפשר לומר שמדובר פה על מעילה. א', הפסוק בכלל לא עוסק בענייני מעילה. ב', גם דבר שלא תחילתו הקדש, יש בו דיני מעילה. והגמרא תשאל את זה בהמשך. אומרת הגמרא לענייננו, אמר לרבי אלעזר לתנא, בישלמה כולה לשמיים, אני מבין. בא למיעוטי קודשים קלים, שמכיוון דיתלו לבעלים בגוויו, כיוון שלבעלים יש חלק בבשר, לדבו מעילה. אבל מבין, אין בזה דיני מעילה. אלא תחילת הקדש למיעוטי מים, מה זה בא למעט? וכי תחילת הקדש הוא דעית בי מעילה, סוף הקדש לד במעילה. דבר כזה שהוא לא תחילת הקדש, לא שייך בו דיני מעילה, הרי זה לא יעלה על הדעת. דילמה לעניין חומש כאמרת, וכרבי יהושע בן לוי שאמר לנו שעל הקדש ראשון מוסיפים חומש, ועל הקדש שני אין מוסיפים חומש. אומר לו אותו תלמיד לרבי אלעזר, אין הכי כאמינא, זה באמת היה כוונתי לבאר בדברי הברייתא, שהדין הוא שהקדש ראשון מוסיף חומש, הקדש שני אינו מוסיף חומש. שואלת עכשיו הגמרא על דברי הברייתא. אמר לרב אשי לרבינה, בהמת מאה בתחילת הקדש איתה, בסוף הקדש ליתה, באמצע הקדש ליתה, שואלת הגמרא, נוני עמוד א'. שואלת הגמרא, אני לא מבין. וכי המושג הזה של הקדש ראשון זה הדבר היחידי שקיים בבהמת מאה. אין בבהמת מאה אפשרות לאמצע הקדש, ולא ניתן להדפיס בה תמורה דבר אחר של הקדש. אז למה הברייתא אומרת שיש ללמוד מבהמת מאה שאין מוסיפים חומש על הקדש שני? הרי בהמת מאה ודאי שיכולה להיעשות גם על ידי הדפסה מהקדש אחר. אמר לעונה רבינה לרב אשי, לפי שאינה בסוף הקדש, אין בהמת מאה נשארת בקדושתה לעולם, אלא יש לבדות אותה בדמים או בחפץ אחר, ומכיוון שאין היא ראויה לקורבן, וגם לא לבנותה בתוך בניין בית המקדש, לכן אינה שייכת בסוף ההקדש. ויש ללמוד ממנה למעט כל דבר שאינו תחילת ההקדש, שאין מוסיפים חומש בפדיונו. הרשש כבר תמה, למה בבהמת מאה היא לא ראויה לסוף ההקדש? הרי אפשר להשאיר אותה בהקדש כדי להוליך עליה אבנים למשל. אז הוא מביא את הרשבם בבבא בתרא ע"ט, שכתב שבהמה תמימה אינה ראויה לבדק הבית. משמע אבל שבעלי מומים כן ראויים. לענייננו אומרת הגמרא, אמר לי, מה שתירצו, לפי שינה בסוף ההקדש. היא לא שייכת בסוף ההקדש. לא נשארת בקדושתה לעולם. אלא פודים אותה. פודים אותה, מחליפים אותה בחפץ אחר. אבל שאר דברים שייך לנו בסוף ההקדש. וטכנית, טכנית סוף הקדש שייך למשל בהמת קורבן, אתה יודע ששוחטים אותה, זה הסוף שלה, אבן ששיקע אותה בבניין, אז היא גומרת בתוך ההקדש. אמר לרווחה מדיפתי לרבינה, באמצע ההקדש מי היית? הרי בכל מקום בהמת מאה שייכת באמצע ההקדש, אפשר להדפיס בתמורת דבר אחר. אז ולא יספנה מחוימש, אז גם בפדיון הקדש שני שיוסיף חומש. אמר לי, עונה לו רבינה לרווחה מדיפתי, הרי הוא אומר כסוף הקדש. הכוונה היא אמצע הקדש, שאני מתנהג איתו כמו סוף הקדש. מה סוף הקדש אינו מוסיף חומש? אף אמצע הקדש אינו מוסיף חומש. כמו שסוף הקדש לא מוסיף חומש, כי הרי הוא לא פודה אותו, אז גם אמצע הקדש דנים אותו כמו סוף הקדש. אמר לרב זוטר ברדר אברי לרבינה, מהי חזית דגמדמת לסוף הקדש? מה ראית לדמות אמצע הקדש, לסוף הקדש, שלא מוסיפים חומש בפדיונו? נדמיה לתחילת הקדש. הרי אפשר לדמות אותו לתחילת הקדש, שכן מוסיפים בו חומש. אמר לי, עונה רבינה לרב זוטה ברידר רב מרי, מסתבר לסוף הקדש אבל לדימויי, אמצע הקדש ההיגיון אומר לדמות את זה לסוף הקדש, שכן נתפס מנתפס, בשניהם הקדושה נתפסת תמורת הקדש אחר. ואינם דומים לתחילת ההקדש, שהקדושה חלה על ידי אמירה ללא הדפסה בדבר אחר. שואלת הגמרא, עד רבה, לתחילת ההקדשה וללדימויי, למה שכן דבר שיש אחריו קדושה מדבר שיש אחריו קדושה? הרי בשניהם ניתן להדפיס בהם דבר אחר להקדש ולהוציאם לחולין. בעוד דבר שהוא סוף הקדש, לא ניתן לחלל את קדושתו על דבר אחר. ומכוח השאלה הזאת היא חוזרת הגמרא לתירוץ ואומרת, כיצד באמת יש ללמוד מבהמת מאה שלא מוסיפים חומש בהקדש שני? כדי אמר רבה, כפו שרבה דורש את הגמרא ביומא למדלד, כתוב ובהיר עליה כן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי השלמים. למה כתוב העולה? כדי ללמד אותי שהעולה זו וקורבן התמיד עולה ראשונה. או כמו שתוספות אומר, העולה הכתובה ראשונה בקורבנות. אין אמי ראשונה שהקריבו ישראל במדבר. אין אמי ראשונה לחינוך המזבח. החנמי שכתוב לנו הבהמה התמאה, לומר דווקא בהמה תמאה, שהיא ראשונה, התמאה, הראשונה, שמה מוסיפים חומש בפדיונה, אבל בדבר שהוא הקדשי לי, לא מוסיפים חומש על פדיונו. מסיים את הגמרא ואומרת, תניא קבתי דרבי יהושע בן לוי, שבאמת אדם שרוצה לבדות, אז בהקדש ראשון מוסיף חומש, ובהקדש שני אין מוסיף חומש. אדם שבא לבדות פרה או טלית של הקדש, ואמר, פרה הזו תחת פרה של הקדש, הפרה הזאת שלי תהיה קדושה, תחת הפרה של הקדש, או
טלית זו תחת טלית של ההקדש. הדין, ההקדש פדוי. אף אם הפודה לא ביאר לנו כמה ערך הפרה, כמה ערך הטלית. ויד הקדש על העליונה, מכל מקום, אם הפרה או הטלית שהתפיס שווים יותר משל ההקדש, אז ההקדש קנה את הכל. ואם חפר, אז הוא יוסיף את הדמים לשווי של הקדש. ואם הוא אמר פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש, או טלית זו בשווי חמש סלעים תחת טלית של הקדש, הקדשו פדוי, גם אם אין הטלית או הפרה שווים חמישה סלעים כפי שאמר, אלא שהוא צריך להשלים את ההפרש להקדש. מסיים את הברייתא, וזה חשוב לענייננו, על הקדש ראשון מוסיף חומש, על הקדש שני אין הוא מוסיף חומש. אז קודם כל מצאנו פה בברייתא סייעתא למימרא של רבי שועה בן לוי, שמבואר פה במפורש שהקדש ראשון מוסיף חומש, הקדש שני אינו מוסיף חומש. אגב, מבואר פה בתוך הדברים בברייתא את הדין הזה של יד הקדש על העליונה, וכפי שרשי מדגיש למה הקדש פדוי, כי קיימלן בגמרא בדף נון זין, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל, לכן מותר ליהנות מזה, מותר ליהנות מזה, אך כי יד הקדש על העליונה, כפי שאמרנו, שאם צריך הוא יוסיף לו דמים, ואם יש יותר, אז ההקדש זכה ביתרה, כמבואר. אומרת המשנה, ההונאה, ארבעה כסף, והטענה, שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. מבואר פה במשנה, כפי שכבר דובר בדף ממתת, ההונאה, כשאדם מוכר חפץ לחברו והונה את חברו בשווי של ארבעה מאות כסף למקח ששוויו סלע, דהיינו ארבע מאות הם שישית מסלע, כי בתוך סלע יש 24 מאות, אז אם הוא הונה אותה בארבע מאות מתוך החשבון הנעל, דהיינו בשיעור שטות, אז יש בזה דיני הונאה וצריך להחזיר את ההונאה. והטענה, אם הוא תובע את חברו והנדבה מודה במקצת, כדי שיחייבו שבועת הדיינים מחמת שמודה במקצת, צריך להחזיר, לתבוע את חברו לכל הפחות, בטענה של שתי מאות כסף. והמינימום, כפי שדורשים את זה בגמרא במסכת שבועות, בדף למתת עמוד ב', כסף או כלים, מה כלים שניים, אף כסף שניים, ומה כסף דבר חשוב, אף כל דבר חשוב. וההודעה שהנדבה מודה לטענתו צריכה להיות שמודה שחייב לו שווה פרוטה. זאת אומרת, הוא כופר בשאר, או שכופר בשאר ומודה בפרוטה. אז יש לו דין שמודה במקצת הטענה שחייב שהוא מדאורייתא. אבל אם התובע תבע פחות משתי כסף, או שהנדבה הודה או כפר פחות מפרוטה, זה לא נחשב מודה במקצת ולא נשבע. חמש פרוטות הן. יש לנו חמישה דברים שדינם תלוי בשיעור פרוטה. ההודעה שמודה במקצת צריך שיהיה לכל הפחות שווה פרוטה. האישה מתקדשת בשווה פרוטה להפוקה מבית שמאי שאומרים דינר. והנהנה בשווה פרוטה מן ההקדש בשוגג מעל. ההקדש יוצא לחולין וצריך להביא קורבן אשם מעילות. והמוצא חפץ שווה פרוטה שיש בו סימן חייב להכריז, אבל פחות משווה פרוטה לא חייב, כי התורה דורשת, כמבואר בדף כזין עמוד א', אשר תובד ממנו פרט לעבדה שאין בה שווה פרוטה. כמו כן, והגובל את חברו שווה פרוטה, שווה אותו לבית דין, ונשבע לו לשקר שהוא לא גזל אותו. ואחרי זה כשהוא בא לשוב בתשובה ומודה על הגזלה, צריך לתת לחבר שלו נוסף על הגניבה עוד חומש, כמו כן הוא מביא קורבן אשם. וכיוון שזה צריך להיות לכפרה, אז הדין הוא יוליכנו אחריו את הגזלה אפילו למדי, ולא מספיק שהוא ישיב את זה לידי שלוחו, כמו שכתוב, לאשר הוא לא ייתננו. אז צריך לתת לו ולא על ידי שלוחו. אומרת הגמרא, מה שלמדנו במשנה, הונאה ארבע כסף, תלין אחד הזימנה. כבר למדנו את זה. זו משנה בדף ממתת עמוד ב'. ההונאה, ארבע כסף מ-24 כסף לסלע, שהם שטות למקח. עונה הגמרא, הטענה שתי כסף וההודעה שווה פרוטה יצריך עלי. אז לכן, אגב, זה הוא השמיע לנו גם את תחילתה של המשנה. אבל זה רק אגב. עיקר הלימוד לא בא בשביל זה, אלא את המשך המשנה. שואלת הגמרא נמי תנינא גם זה. למדנו בשבועות בדף ל"ח עמוד ב' שבועת הדיינים. הטענה שתי מאות, שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. אז למה צריך לשנות את זה אצלנו? עונה הגמרא סיפה הצליח עלי. נקטני חמש פרוטות הן. אז אגב זה גם שנה את הטענה שתי כסף, וההודעה שווה פרוטה. אומרת הגמרא, חמש פרוטות הן, ולתנינה מההונאה פרוטה. למה לא מוזכר במשנה שההונאה היא פרוטה באופן שהמקח היה שש פרוטות? אמר אף כאן, אז זאת אומרת, מזה שהמשנה לא כתבה את הדין הזה, שההונאה, אין הונאה לפרוטות. המענה את חברו בפרוטה, לא צריך להחזיר את ההונאה. כי רק מאיסר שהוא המטבע כסף הקטן ביותר ושוויו שמונה פרוטות, שמה יש דיני הונאה. פחות מזה אין דיני הונאה. ולוי אמר יש הונאה לפרוטות, וכן תני לוי במתניתי, וכך שנה לוי בברייתא שלו. חמש פרוטות הן ההונאה פרוטה. אם המקח היה בשווי שש פרוטות והונה אחד את חברו בפרוטה, צריך להחזיר לו את ההונאה. ההודעה של מודל במקצת לכל הפחות פרוטה. קידושי אישה בפרוטה, גזל בפרוטה, ואם הוא כפר ונשבע צריך ללכת אחריו למדי, וישיבת הדיינים כשתובע את חברו ויש לו עדים, או כשחייב מודה, אבל הוא משתמט מלשלם, צריך שישבו הדיינים לקוף אותו, ורק בפרוטה. כי סתם בני אדם מוכלים זה לזה על פחות משווה פרוטה, ואין תביעתו תביעה. אומרת הגמרא ותנא דידן, שואלת הגמרא למה אצלנו התנא במשנה מה הייתה מה לא קטני? ישיבת הדיינים שהיא בפרוטה. עונה הגמרא תנא לי. איפה? גזל. בזה שהוא כתב גזל, שזה בפרוטה. אז התברר לנו ששיעור גזל בפרוטה פירושו של דבר שפרוטה חשובה ממון. אז ודאי שבית דין כופים על כך, כי זה נחשב עניין ממוני. אומרת הגמרא, ומי לא תני גזל וקטני אבדה? הנה אתה רואה שמצד אחד כתוב לנו גזל, ואם כל זה הוא אומר את הדין של השבת אבדה, ואני לא מסתפק בזה שאני יודע שגזל זה בפרוטה, אז יש לנו שיעור של פרוטה. אז גם בישיבת הדנים היה לשנות. עונה הגמרא, הנח גזל ואבדה הצריך עלי. למה? בגזל יש חידוש הגובה מחברו שווה פרוטה ונשבע לו יוליך אחריו, ואפילו למדה יצריך ממש שיחזיר לידו. וזה אי אפשר ללמוד מאבדה. ובעבדה יש חידוש, המוצא עבדה שווה פרוטה חייב להכריז אף על גב דזל. אפילו שזה הוזל בין המציאה להכרזה, אבל בישיבת הדיינים שאין בזה חידוש מיוחד, אפשר ללמוד את זה מגזל, ואכן לא צריך לשנות את זה. שואלת הגמרא, ולוי מה הייתה מה לא תני עבדה בפרוטה? למה לוי לא שונה שצריך שיהיה בהשבת אבדה פרוטה? עונה הגמרא דתנא לגזל, הוא כבר אמר את הדין של גזל, אז רואים שיש ממון בפרוטה, אז ודאי שיש לזה את הדין של פרוטה. אומרת הגמרא מי לא קטני גזל וקטני ישיבת הדיינים, התנא שונה גם את הדין שגזל בפרוטה וגם את הדין שישיבת הדיינים בפרוטה, אפילו שאפשר לשמוע אחד מהשני. עונה הגמרא ישיבת הדיינים הצטריך עלי. להפוק כמידי רב קינא דאמר רב קינא בית דין נזקקים אפילו על פחות משווה פרוטה, לכן היה צריך לבוא להגיד שדווקא שווה פרוטה, פחות משווה פרוטה, לא נזקקים. שואלת הגמרא ולוי, מה הייתה מה לא קטני הקדש? למה הוא לא באמת מזכיר שהקדש זה בשווה פרוטה מעל? עונה הגמרא בחולין כמיירה, בקודשים לא כמיירה. הוא לא עוסק בענייני קודשים, רק בענייני חולין. אלא תנא דידן, זה כמיירה בקודשים, שכן עוסק בענייני קודשים. ולכן הוא שנה את הדין שהנהנה בשווה פרוטה. ניתני גם להזכיר מעשר בפרוטה, דהיינו פדיון מעשר שני בפרוטה, אבל אם אין המעשר שני שווה פרוטה לא תופס פדיונו, עונה הגמרא, כדי אמר לאל, אמרנו בדף נ"ג עמוד ב', אין בחומשו פרוטה, רק אז לא תופס, גם אז לא תופס פדיונו. זאת אומרת, שלא מדברים על המקח עצמו, אלא צריך שבחומש יהיה שווה פרוטה. שואל דגמה, וליתני חומש מעשר בפרוטה? עונה הגמרא, בקרנה כמיירי, בחומש לא כמיירי. קרן הוא עוסק, בחומש הוא לא עוסק. לכן, על אף שחומש צריך שיהיה שווה פרוטה, ואם זה לא שווה פרוטה, אז הדין הוא שלא שייך לבוא ולחלל, אבל לא עסקנו בזה. אומרת הגמרא גופה, למדנו בדברי רמה רב קטינה, בי דין יסקים, אפילו אם הנידון הוא לפחות משווה פרוטה. מה תברבה? כתוב לגבי מי שמעל בהקדש בשגגה, שחוץ ממה שצריך להביא קורבן אשם מילות, ואת אשר חתם מן הקודש ישלם, ואת זה בא לרבות. כמבואר, אתין וגמין ריבועין. מה זה בא לרבות? שאדם שמועל בהקדש בפחות משווה פרוטה, לאישבון צריך להשיב להקדש. מדייק את הגמרא, דווקא לקודש, אין, אז צריך להשיב פחות משווה פרוטה. אבל לאדיוט, לא צריך להשיב פחות משווה פרוטה. אז למה רב קטינה אמר שבידים זקקים אפילו לפחות משווה פרוטה? לכן דוחה הגמרא את מה שהובא בשם רב קטינה, עונה הגמרא, אלא, אי יתמר, הכי יתמר. אמר רב קטינה, אם הוזקקו בידים, לישב בדין, למשל, אם אחד טבע את חברו שווה פרוטה, כל זמן שלא עמדו ממושב בידים, גומרים אפילו לפחות משווה פרוטה. אם הנדבע חזר וטבע את התובע פחות משווה פרוטה, אנחנו נזקקים. למה? כי בתחילת בדין בעינן פרוטה, בגמר דין לא בעינן פרוטה, אפשר לגמור את הדין גם על פחות משווה פרוטה. אומרת הגמרא, למדנו משנה, חמישה חום שינן. אגב, שהזכרנו את החמש פרוטות, אז גם אנחנו מביאים את הנושא הזה, חמישה חום שינן. חמישה חום שינן. מה הם? האוכל תרומה, זר, שאוכל תרומה בשוגג, תרומה גדולה, או אם הוא אכל תרומת מעשר שהלוי מפריש עשירית מן המעשר שקיבל ונותן לכהן, שדינו כתרומה, וכן אם הוא אכל תרומת מעשר של דמי שהופרשו מפירות שקנו מהארץ, שחכמים חששו שמה לא יפרישו מהם מעשרות, אז יפריש הלוקח מעשר ראשון ומהמעשר יפריש תרומת מעשר, עליו שתרומה גדולה לא צריך, כי אנחנו לא חוששים שלא נתן, כי בדקו ומצאו שתרומה גדולה נותנים, והחלה שמפרישים מן הישא, והביקורים שמביאים משיבת המילים לבית המקדש, זר שאוכל בשוגג מכל אלו, מוסיף על הקרן גם חומש ונותן לכהן. הפודן את הרווי, פירות אילן בשנה הרביעי לנטייתו, שלושה לא שנים ושנות ערל, אורלה אסור בנה, שנה רביעית, וכן מי שפודה מעשר שני, שצריך לעלות אותם לירושלים, נטע רווי, ומעשר שני, וצריך לאכול את זה בירושלים, אבל מה קורה אם כבד לו, אז התורה התירה לו לבדות את זה ולעלות את הכסף לירושלים, הדין הוא מוסיף חומש. אז הדין שעל כסף הפדיון צריך להוסיף חומש מדמי הפירות. שני הדינים האלה נחשבים כאחד, למה? כיוון שנטע רווי נלמד בגזרה שווה קודש קודש ממעשר שני, הגמרא בקידושין בדף נ"ד עמוד ב', ושם במעשר שני כתוב, אם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. דין שלישי, הפודה את הקדשו מוסיף על דמיו חומש. הנהנה שווה פרוטה מן ההקדש בשוגג, שחייב לשלם להקדש את מה שנהנה, מוסיף חומש על התשלום הזה. והגוזל את חברו, הדין הוא, אם זה שווה פרוטה ונשבע לו בשקר שהוא לא גזל ואחרי זה יתברר שהוא גזל, אז הדין הוא שהוא צריך להוסיף חומש על מה שגזל ונותן את זה לנגזל. אומרת הגמרא, אמר רבה, קשה לי לרבי לזר, שאל רבי לזר בן פדת, מה שלמדנו במשנה שזר האוכל בשוגג תרומת מעשר של דמי מוסיף חומש. שואלת הגמרא, הרי תרומת מעשר של דמי מדאורייתא זה חולין, כי מדאורייתא אין חיוב להפריש תרומת מעשר מדמי, אז כל הקדושה היא רק מדרבנן, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה, וכי עשו חכמים חיזוק לדבריהם שצריך להוסיף חומש, כמו תרומת מעשר של דאורייתא ששם עדינו, שאם זר אכל את זה, אז הוא צריך להוסיף חומש? אמר רב נחמן, אמר שמואל, המני כשיטת מזה משנתנו רב מאיר ידע אמר, עשו חכמים חיזוק לדבריהם כשל תורה. והוראי דתניא למדנו, המשנה הראשונה במסכת גיטין המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר, בפני נחתם, פני נחתם, נחלקו רבא ורבא למה. האם בגלל שאין בקין לשמוע לפי שהנדים מצויים לקיימו? אבל לאחר שחכמים תקנו שצריך לומר בפני נחתם, פני נחתם. הדין הוא, המביא גט ממדינת הים, נתנו לה ולא אמר לה בפני נחתם, פני נחתם. הדין שזה גט בסול, ולכן אם ילכה וניסית לאחר, יוציא, יגרש אותה זה שנשאה, והוולד שנולד מהניסויים האלה ממזר, כמו אשת איש שניסית לאחר ולא גט. דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים שגם אם הוא לא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, אין הוולד ממזר. כיצד יעשה? אז מה הפתרון של השליח כדי לתקן את מה שנתן את הגט שלו כתיקון חכמים? הוא מביא תוספות פירוש לרבנן כיצד יעשה עם ניסית שלא יצטרך להוציא. אילא מי לרבי מאיר כיצד יעשה קודם שניסית ולא יצטרך גט אחר, אבל אחר שניסית אין נראה לרב מאיר שיש שום תקנה. יתננה ממנה ויחבור ויתננה בפני שניים ואומר לה בפני נחתם, פני נחתם. וכאן מברר את הגמרא את דינו של רבי מאיר. ולרב מאיר משום דלא אמר לה בפני נחתם, פני נחתם, יוציא והוולד ממזר? הרי הגט נעשה כהלכתו. אז מה? אז השליח לא קיים את תקנת חכמים. אם ורב מאיר לטעמי די אמר אבונו למשמידו, לאומר רבי מאיר כל המשנה. ממטבע שתבו חכמים בגיטין, יוציא והוולד ממזר. אז הנה תורה שחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. אז גם בתרומת מעשר של דמי, סובר רב מאיר שיחמרו חכמים על האוכלה בשוגג, שיוסיף חומש כדין אדם שאוכל תרומת מעשר ודאי שחייב בחומש מן התורה. שואל רב ששת על התירוץ של שמואל, אתה טוען שלפי רב מאיר יחמירו. בוא אני אראה לך שרב מאיר כאילו בדמי יותר מבוודאי. מה טיב רב ששת, יש לנו משנה בדמי. פרק א' משנה ב'. מדובר על מעשר שני של דמי, שחיללו על מאות. מחללים אותו ממטבעות כסף על מטבעות אחרים של כסף. ומטבעות נחושת על מטבעות אחרות של נחושת. ומטבע כסף על מטבע נחושת. ומנחושת על פירות של חולין אפילו שאני מחוץ לירושלים. ויחבור ויבדה את הפירות בנוסף בכסף ויעלה את הכסף לירושלים כי כתוב וצרת הכסף אז חייבים לעלות עם כסף ולא עם פירות. דברי רבי מאיר והחכמים אומרים אם הוא רוצה יעלו את הפירות. ויאכלו בירושלים את אותם פירות שחיללו את מטבעות הנחושת עליהם, אפשר להעלות אותם, לא צריך לחלל את הפירות על המטבעות. מאיפה אני רואה שבמעשר שני ודאי לא הקלו? אומרת הגמרא, ומי מחלל אינן? במעשר שני דאורייתא מותר לחלל כסף על נחושת? כסף על כסף? נחושת על פירות? ואתנן, יש לנו משנה, מעשר שני פרק ב' משנה ו'. סלע של מעשר שני שחילל עליה פירות מעשר שני וסלע של חולין שנתערבו והוא רוצה להשתמש במטבע של החולין מה הוא יעשה? מביא בסלע מעות נחושת כלומר מעות בשווי סלע ואומר כל מקום שישנה סלע של מעשר שני מחוללת על המלות הללו זאת אומרת שהמעות האלו נתפסים בקדושת מעשר שני והסלע שהייתה קדושה יוצאת לחולין הוא בורר את הסלע היפה שביניהם שבין שתי הסלעים שהתערבו הוא מחללו, עכשיו הוא מרוקן חזרה עליה את המעות נחושת חוזר ומרוקן על הסלע הזאתי של הכסף אז נמצא שהסלע השנייה והמעות חולים כמו בהתחלה ורק הסלע היפה שביניהם היא קדושה בקדושת מעשר שני למה לא מספיק לברור את הסלע ששמה? כי אני לא יכול לבוא ולעפות סלע על סלע כפי שרשי מסביר אומר רשי בשורה הרביעית, אבל כסף על כסף לאו דרך חילולו, אז זה ודאי שיהיה אפשר. אז בלית ברירה מה אני עושה? מרוקן את הכסף על נחושת. מפני שאמרו, מחללים אותו את המעשר שני כסף על נחושת מדוחק, בשעת הדחק, כי הוא לא יודע מה המטבע של מעשר שני ומה של חולין. לא שיקיים, כן, לא מותר להשאיר את זה כך, זה ביזיון למעשר שני שהפחיתו אותו מכסף לנחושת. ועוד שהמטבעות נחושת מחלידות. אז אסור להישאר במצב הזה. אלא, שחוזר ומחללן, אחרי זה הוא מחלל את המטבעות הנחושת על הכסף. אבל לחלל כסף על כסף לא יתירו אפילו מדוחק. קטני מיד, אומרת הגמר, מסיים רק ששת את השאלה על שמואל, מחללים מדוחק, מדוחק אין שלא, מדוחק לא. אז הנה אתה רואה שבכסף מעשר שני של ודאי אסור לעשות את זה. במעשר שני של דמי מותר לעשות את זה. זאת אומרת שבמקום שזה תקנן דרבנן, הקלו חכמים ולא עשו דבריהם כשל תורה. אז למה אתה פה בא ואומר שצריך להוסיף חומש? אמר רב יוסף, אף על פי שמקל רב מאיר בפדיונו, נכון שרב מאיר מקיל בפדיון מעשר שני של דמי, כיוון שאין איסור בפדיונו, אבל הוא מחמיר באכילתו. לגבי אכילה של מעשר שני של דמי, כיוון שעשו מדרבנן לאוכלו חוץ מירושלים, והמשנה שלנו מדברת שהוא אכל את התרומת מעשר של דמי, אז החמיר בו רב מאיר. מי אומר? דתניה, בוא אני אוכיח לך את החומרה שלו. לא יתירו חכמים לחברים שמאסרים את הכל כדת למכור דמי פירות שהם לקחו מעם הארץ בלי לעשרו, אלא לסיתון, לאדם שקונה תבואה מאנשים הרבה ומוכר בכמויות גדולות לחבנים. שם יתירו, כי כולם יודעים שהוא קונה מהרבה אנשים וביניהם עמי ארצות, וצריך לעשר את מה שקונים ממנו. הוא בעל הבית שיש לו שדה וקונה מעם הארץ תבואה, בין כך ובין כך, בין אם הוא חוזר ומוכר בכמויות גדולות כמו סיתון, ואם הוא מוכר את זה בכמויות קטנות צריך לעשר. למה? כיוון שאנחנו החמרנו דברי רבי מאיר, אנחנו לא מקילים בבעל הבית. החכמים אומרים, אחד הסיתון ואחד בעל הבית, בין הסיתון ובין בעל הבית, מוכר בכמות גדולה ושולח לחברו כמות גדולה ונותן לו במתנה בלי לעשר, ואינו חושש שמה יסמכו עליו ויוכל בלי לעשר. למה? כי כיוון שהכל יודעים שמוכרים בכמות גדולה לא מקפידים לעשר, אז אנחנו לא חוששים, והוא יעשר את זה. זאת אומרת שרב מאיר מחמיר לעניין אכילה שבעל הבית לא ימכור דמי קודם הפרשת מעשרות אף כסיתון. והסיבה היא שמה יאכלו באיסור. אז גם הוא מחמיר על אדם שאכל תרומת מעשר של דמי להוסיף חומש, כי באכלה החמירו. מה טיב רבינה? שואל רבינה על התירוץ של שמואל. יש לנו משנה בדמי פרק ה' משנה ג', חבר שלוקח מן הנחתום. נחתום זה אדם שמוכר פת והוא עם הארץ, שדינה דמי וצריך להפריש שמה מעשרות מחמת הספק. מעשר מן הפת החמה לפת הצונן מצוננת על החמה, ואפילו מתפוסים הרבה מצורות מאפה שונות, ולא חושש שמה הפת של אמש היא משל אחר והפת של היום זה של אדם אחר, או שזה מתפוס זה וזה מתפוס זה, זה עם הארץ אחר. ואז עלול להיות מצב שהוא מעשר מן הפטור על החיוב ומן החיוב על הפטור. מבארת הגמרא, בישלמה מה שאמרנו מן הצוננת על החמה, אפילו שהפת החמה משובחת מן הצוננת, כדי רבי אלוהי, דאמר רבי אלוהי, מיניין לתרום מן הרעה ליפה שתרומתו בדיעבד תרומה, שנאמר ולא תיסו עליו חטא, בר אם חמת חלבו ממנו, חלבו זה החלק הטוב. שאם תרימו את התרומה מהמובחר שבפרות לא יהיה לכם חטא, משמע, אבל אם תיקחו דבר שגרוע בפרות, יהיה לכם חטא. ואם אינו קדוש, נשיאת חטא, למה? אם זה לא קדוש, אז איזה עבירה יש פה? הרי לא אוכל שום דבר. מכאן, לתורם מן הרעה ליפה שתרומתו תרומה, ולכן יש בזה חטא. וכיוון שאף בתרומה ודאי חלה בדיעבד התרומה, לכן בדמי תראו לעשות זה אף לכתחילה. אלא מה שיתרנו, אפילו מתפוסים הרבה, ליחוש דיל מעטי להפוש מן החיוב על הפטור, או מן הפטור על החיוב, למה אתה לא חושש שמה זה נקנה משני עמי ארצות שונים, ואז אולי אחד יפריש ואחד לא יפריש, ואז יכול להיות מצב שהוא מאסר טבל על דבר שכבר בו תרומות ומעשות וכדומה. אמר אביי, אז יש לי קושייה. הנה אתה רואה שרב מאיר לא מחמיר בדמי כמו בטבל דאורייתא, ולכן אפשר לבוא ולאסר מתפוסים הרבה, שלא כמו ששמואל תראית שרב מאיר מחמיר. עונה הגמרא, אבל כדי לענות, אביי בא ועושה ברור בסוגיה. אמר אביי, רבי אלעזר, רבי אלעזר בן פדת, ששאל על המשנה, מדוע אוכל תרומת מעשר של דמי צריך להוסיף חומש, וכי עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה, שפיר קקה שלי, יקשה קושייה טובה. ושמואל שתראה שמשנתנו בשיטת רב מאיר, שמחמיר בתקנות דרבנן כבדאורייתא, והוכיח את זה ממה שלמדנו לגבי שליח שלא אמר בפני נכתב, פני נכתב, שעבלד ממזר, לא שפיר כמישן אלי. למה? דקשה לרבי לזר, למה החמירו בתרומה דרבנן שאיסור אכילה תרומה דאורייתא לזר הוא ברק בעונש מיתה די בידי שמיים? ומשן אלי שמואל, מתקנת הגט שאיסור אשת איש דאורייתא ובעונש מיתת בית דין, היה מקום לבוא ולדחות את תירוצו של שמואל, דילמה שייני, מיתת בית דין דחמירה, שם החמירו חכמים ועשו תקנה כמו בדאורייתא. ולכן היזד ממזר, אבל מי אמר שבדבר שזה רק מיתה בידי שמיים, אולי שם לא החמירו חכמים בתקנותם? ורב ששת, שהקשה על תירוצו של שמואל מחילול מעשר שני, שהקלו בו לפי רבי מאיר, לא שפיר כמותיו, והוא לא שואל טוב למה, דקאמרין הוא שרב לזר ורב שמואל אמרו את דבריהם באיסור שבדאורייתא עונשו מיתה, זה בידי שמיים, זה בידי אדם. ומוטיב רב ששת מחילול מעשר שני שעונשו של האוכל חוץ לירושלים, בלא חילול הוא רק לב, לא במיתה. דכתיב לא תוכל לאכול בשעריך. אז אפשר לומר שבדבר שבדאורייתא עונשו מיתה עשו חיזוק לדבריהם, אבל בדבר שדאורייתא רק איסור לב לא עשו חיזוק לדבריהם. אבל למאי דמוטיב, לפי מה שהקשה רב ששת, רב יוסף שפיר כמישל אלי, תרץ טוב רב יוסף, שרק כשיש איסור בדבר כמו אכילת תרומת מעשר, מחמיר רב מאיר. אבל כשאין איסור בדבר כמו בחילול מעשר שני, הוא לא מחמיר. אלא רבינה שמקשה מהלוקח מהנחתום, שלא חושש לעשר מתפוסים הרבה זה על זה, שמה יפריש מן הפטור החיב חיב על הפטור, עד דמוטיב עד שהוא שואל על שמואל מנחתום, שהקל בו רב מאיר, לסיילה מפלטר שיביא את החומרה של המשנה הבאה. שכתוב במשנה הבאה בדמי פרקי משנה ד' הלוקח מן הפלטר, אדם שקונה כיכרות מהרבה אופים ומוכר את זה לחנבניים, נחתומים הרבה, מעשר מן כל דפוס ודפוס. למה? כי יש לחוש שם הדפוס זהו מאדם שאיסר ודפוס זה מאדם שאינו איסר. דברי רבי מאיר, הנה אתה רואה שרבי מאיר מחמיר לחוש להפרשה מן הפטור על החיוב גם בדמי. מסיים הבית תירוצה על קושיית רבינה, אלא מה יתלך למימר כדי לתרץ את הסתירה בין לוקח מנחתום ללוקח מפלטר, פלטר מתרי תלת גברי זווין, ולכן יש לחוש, ולכן צריך לאפר מכל דפוס לחוד. נחתום נמי הטעם שלא מחמיר בו לאפר מכל דפוס, כמחד גברה הוא דזווין, הוא קונה מאיש אחד, אז פעמים שאותו אחד אופה בדפוסים שונים, אבל לא, אין מה לחוש פה, שם זה מן הפטור על החיוב ומהחיוב על הפטור. רבה אמר כדי לסיים את מה ששאל הבעיה על שמואל, הרי לכאורה זה דורייתא ודרבנן. אומר רבה, שמואל שפיר כמישן אלי, שמואל באמת תירץ תירוץ טוב, ואין להקשות שרבי אלעזר, שרבי אלעזר מדבר על תרומה שעונשה ומיתה בידי שמיים, ושמואל על אשת איש שעונשה ומיתת בית דין. כי שם מיתה בעולם, אין לחלק בין מיתה בידי שמיים למיתת בית דין. ולכן, כיוון שרב מאיר מחמיר בגט שהוא במיתת בית דין, זה ראיה שגם בתרומה שהיא במיתה בידי שמיים, הוא מחמיר, ולכן התירוץ של שמואל היה תירוץ מצוין.